ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכנסנו ברוך השם לתוך הערת היום של אי בייר, מתוך כך כבר לא אמרנו תחנון במנחה, לא בטעות. נכון, מחמת קדושת השבת, ונדבר על זה בהמשך, נכנסים לתוך יום הזיכרון לחללי צה"ל, ואני רוצה לעסוק בעניינו של היום, של יום העצמאות, בבירור תורני ובהתבוננות על מה שאנחנו זוכים לחיות בתוכו. וכידוע, הוויכוח הגדול ביותר ביהדות שיש כיום בין שומרי משמרת הקודש, בין יהודים, בין כולנו שמאמינים בתורה ושומרים על התורה, הוויכוח הגדול ביותר שקיים הוא על השאלה הזו של יום העצמאות. 2000 שנה אנחנו מצפים לגאולה, ואם היינו מזמינים את הגאולה אולי היינו מזמינים אותה אחרת. אם זה היה בידינו להזמין איך שאנחנו רוצים שזה יהיה או מדמיינים שככה זה צריך להיות. ולכן כותב הרב זצ"ל, כותב הרב קוק באחת האגרות, שיש לגאור בקטני המנה שמצמצמים את יד השם כפי דמיונם הצר, שככה זה צריך להיות. יש כאלה, הם מאמינים אבל הם קטני המנה, כי נדמה להם שצריך להיות בצורה מסוימת, וכיוון שזה לא כך, הסימן שזה לא הקדוש ברוך הוא עושה. אז אם זה כך, אז בעצם זה צמצום ביכולת של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לגאול את עם ישראל לא כמו שאני חושב שזה צריך להיות. נורא והיום, זה קטנות אמונה. ישבתי פעם ליד הרב צבי יהודה ושאל אותו מישהו שנכנס, אני חושב שזה היה קצת לקנטר לפי סגנון השאלות, איך זה יכול להיות שהגאולה ביד חילונים? כך הוא שאל. ענה לו הרב צבי יהודה, הקדוש ברוך הוא לא צריך הסכמה מאף אחד איך לנהל את העניינים שלו, ככה הוא עושה. באמת נדמה לנו, ולכאורה בצדק, שהמודל זה גאולה גדולה בניסים, בצורה מופלאה שכולם יראו ויכירו מיד שיד השם עשתה את הכל. והראיה, הגמרא בסנהדרין דורשת, זכור ארוי מנני ישמעיה, לא זכו אני ורוכב על חמור, שתי צבועות לגאולה. והנה במקום מספר אחד לפנינו כתוב, אומר הנביא מיכה, כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, כמו שראית אתה עם ישראל ביציאת מצרים, איזה ניסים גדולים, שינוי טבעו של עולם, כך ראית, כך הייתם בתוך הגאולה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ככה אני אראינו נפלאות, ככה אני גם אראה לעם ישראל נפלאות. אז האם זה אומר שמהלך הגאולה צריך להיות בסדר של יציאת מצרים? לכאורה כן. איך נסביר את הרמב״ם? הרמב״ם במספר 2 בהלכות מלכים כותב בדיוק הפוך מהדבר הזה. אם זו התפיסה, כותב הרמב״ם, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו. אין הדבר כך. יש לרמב״ם הוכחה, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשניה, והוא רבי עקיבא שכל התורה כולה סתימתה אליבא דרבי עקיבא, והוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך, הוא היה נושא הכלים של בר כוכבא של הרמטכ"ל, והוא היה אומר עליו, הוא היה קשר הרמטכ"ל, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג נודע לכל שאינו שהוא לא היה, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. חכמים, רבי עקיבא בראשם, מצפים, חושבים, היו שחלקו עליו, זה גמרא, זה רייבד, לא ניכנס כעת. הרמב״ם אומר, אתה מדמיין את מלך המשיח בצורה מסוימת, דע לך שזה לא כך, זה לא בדרך של ניסים, זה לא כמו שנדמה לך, אלא זה בדרך של טבע. יש מי שכתב מן הראשונים לבאר את הרמב״ם הזה, שהרמב״ם הזה שלא מכיר בחילוק, על כל פנים בנגלה בדבריו, בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, הרמב״ם הזה מתייחס לעניין של משיח בן יוסף, אשר חרפו עקבות משיחיך השם, אומר דוד המלך בתהילים. שני המשיחים הם לישראל, משיח בן יוסף, הוא אומר הגאון מווילנה, מבטא את המהלך הטבעי, את החלק הראשון של הגאולה, ויש בשלבים מאוחרים יותר את משיח בן דוד, שזה התיקון הרוחני. והרמב״ם עושה כאן בעצם כפי הבנתו בעצם במשיח בן יוסף, ממילא הם יושבים הרבה 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 בדברים בדבר הזה. בכל פנים, יש מצב כזה שיכול להיות, אומר הרמב״ם, של גאולה, של אני ורוכב על חמור, של טבע, לא באותות ומופתים, במלחמה, וכמו שטבע מתנהל. מה המקור לדבר הזה? המקור לדבר הזה בירושלמי המפורסם המופיע במספר 3 על רבי חייא הרבה ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת ארבל, נמצאים, הולכים בבוקר, הם דיברו בלימוד כנראה, הולכים לפנות בוקר בבקעת הארבל, אנחנו מכירים את זה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא הרבה לרבי שמעון בן חלפתא, בי רבי, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאיפה המקור לדבר הזה? אומר ירושלמי, ממגילת אסתר. כל פנים, כתוב בירושלמי שסדר הגאולה הוא כמעה כמעה. מה פירוש הדבר כמעה כמעה? לאט לאט. מה הפוך מכמעה כמעה? יש משהו שמגיע בבת אחת, יש ברק שמאיר. כמעה כמעה זה שלב אחרי שלב, זה בהדרגה, זה לאט לאט. יש פירוש עמוק יותר בעניין הזה שעומדים עליו בספרים מלשון קמיה, אבל לא נעסוק בזה. אבל ההסבר המקובל הוא מלשון כמעה, מעט, זהר, זהר, שלב, שלב, התקדמות איטית. כמו שהבוקר עולה, הבוקר עולה לאט לאט, האור מפציע. אבל האמת היא, נראה בהמשך, נזכיר זוהר, שלפני האור הזה יש קדרותא דצפרא, יש חושך נורא. ראינו את החושך הזה לפני שבוע, היינו ביום השואה, ממש ממש לפני עלות האור יש חושך נורא. החושך הגדול ביותר של הלילה הוא בסוף הלילה קודם עליית האור, וגם אז כשהאור מפציע הוא מפציע לאט לאט, זהר זהר, רק אחר כך השמש מטפסת למעלה ורואים אור גדול. יש כאן פסוקים לפנינו במספר 4, 5 ו-6 שמלמדים אותנו מושג נוסף שנרצה לעמוד עליו. דיברנו על יציאת מצרים, יצאנו מפסח, נוספו לנו אורות גדולים מאכילת המצה, כתוב בשמות, וככה תאכלו אותו את קורבן הפסח מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. וגם במספר 6, לא תאכל עליו חמץ, הפכתי עמוד, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. מדוע? כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זאת אומרת? תאכלו מצות לחם עוני משום שיצאנו בחיפזון. זה מבטא את החיפזון. ומה יהיה בגאולה העתידה? מספר 5, מרישעיהו הנביא, לא בחיפזון תצאו ובמנוסה ומנוסה לא תלכו. הגאולה העתידה, אומר ישעיהו הנביא, זה לא בחיפזון. אז אגב, למדנו כמץ איתך מארץ מצרים הרינו נפלאות במספר 1. כאן אנחנו רואים שלא בחיפזון. מה פירוש הדברים האלה של החיפזון? המהר"ל בגבורות השם במספר 7 מבאר לנו את העניין הזה של החיפזון מול מה שלא חיפזון, שנראה במספר 8. המהר"ל אומר, כי מה שהיו יוצאים בחיפזון בלי המשך זמן, מורה שיצאו במדרגה ובמעלה עליונה. מספר 6 אמרנו, בחיפזון יצאת, והפועל שבא משם נעשה בלי זמן, לא כמו דברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן. אבל כאן הייתה גאולתם, היה גאולתם שלא בטבע, ולכך היה בחיפזון בלי זמן, ולכך ראוי שיוכלו לחם עוני ולחם פשוט מבלי הרכבה. זה היה צריך ללמוד לפני פסח. אומר המהר"ל, מה זה העניין של המצה? המצה היא פשוטה בלשונו, בלי מורכבויות, כמו שהיא, מה שצריך בשביל להיות הדבר, קמח ומים. גאולת מצרים הייתה בחיפזון, בלי המשך זמן. מה זאת אומרת? יש במובן חיפזון את ההבנה שאנחנו תופסים מהר. המהר"ל מעמיק לומר שהבחיפזון זה לא הנקודה של המהר. הנקודה של בחיפזון זה כביכול זה לא בזמן, זה במהירות, זה לא נמצא. מצלמה שמצלמת מהר לא מספיקה לתפוס את הדבר. אם מעיטים את זה אפשר לתפוס את הזמן. בחיפזון אין זמן, זה לא בתוך מסגרת הזמן. זה המשמעות של בחיפזון, בלי המשך זמן. המהר"ל מסביר כדי שנבין על דרך השלילה, לא כמו הדברים הטבעיים שכל פעולתם בהמשך זמן. גאולת מצרים היא בלי המשך זמן, דהיינו גאולת מצרים היא לא מהלך של טבע, היא מהלך בלי מורכבויות. כשיש גורמים נוספים בלחם, כשיש דברים נוספים בלחם, זה מרכיב את התהליך, זה עושה את התהליך מורכב. וכשיש את עצם הדבר, זה הוא בעצמו, זה בלי דברים נוספים. מופיע גאולה בצורה שהיא לא בתוך מסגרת הזמן, פירוש הדבר שהיא לא בדרך הטבע. הרי אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בפרשת וארא, אתה לא מבין למה ראות על העם הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני הולך לעשות גאולה במצרים שהיא תהיה בשם הוויה. אתה תופס, אולי אתה עוד שואל כמו האבות, לאבות נגליתי בשם כל שדי, שבו אני מסדד מערכות הטבע, מסביר הרמב"ן במקום שם, בדרך הטבע נגליתי אל האבות, הכל במסגרת ההנהגה הזו שנקראת אל שדי, במה שהרמב"ן קורא ניסים נסתרים, היינו טבע. אומר הרמב"ן שם במקום, במלחמה ויחלק עליהם לילה, תרגילי מלחמה, כיבוש קטמון, ככה מפה ומשם, זה היה אצל האבות. במצרים זה לא במסגרת הזמן, זה זה בשם הוויה, זה משהו אלוקי נשגב יותר שהוא לא במסגרת הטבעית. אבל הגאולה העתידה, אומר המהר"ל, זה יהיה בהמשך זמן, במסגרת הטבע, בכללים של טבע. גאולת מצרים הייתה בהתערותא דלעילא. קראנו יחד בליל הסדר, כל בית ישראל, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אין כוחות אחרים, כמות שהם, הדברים כמות שהם, אין מורכבויות, רק ריבונו של עולם, שום, אם היה צד אחר זה לא היה יכול להיות, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, משום שלא היו ראויים אלא על ידי הופעה אלוקית מלמעלה, כדי לגאול את עם ישראל וליצור את העם. על מה החיסרון בדבר? מה חסר היה בעניין הזה? זה יתבר בצד השני של הדברים. המהר"ל במספר 8 מסביר, אתה לא בחיפזון תצאו. תודה רבה למי שביא את המים. אומר המהר"ל, ביאור העניין, כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, שהרי לא היו נגלים רק לשעה, וכך היה עניין הגאולה גם כן דומה לאור הברק. איזה דוגמה נפלאה, שנראה ברקיע לשעה ומיד עובר. והייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים, ולפיכך הייתה יציאתם בחיפזון, כי כל דבר שאיננו קיים תמידי הוא עובר במהירות לשעה, אי אפשר לתפוס אותו, כמו שאמרנו עם המצלמה. אבל הגאולה האחרונה, שהוא גאולה נצחית בלי שינוי כלל, רק תמיד קיים, לכך ולכן לא יהיה לדבר חיפזון. יש שני דרכים. יש ברק, יש ברק, יש משהו אלוקי שבא מלמעלה, לבת אחת זה גדול, הכל מואר בפרוז'קטור עליון, אלוקי מלמעלה, כל המציאות מוארת, כולם רואים, איזה פגז תאורה שזה בדרך הטבע, מי שזכה לתרום את הדבר הזה, ואז רואים והוא נעלם ושוב חזר להיות חושך. הברק הוא מתנה אלוקית, הברק לא מתקיים, הוא לא בא מתוך מאמץ, הוא לא בא מתוך בנייה אנושית, מה שבא בקלות הולך בקלות. אבל הגאולה הנצחית היא צריכה להישאר, היא לא לשעה כדי לצאת ממצרים וליצור עם. הגאולה העתידית היא צריכה לפרוץ מתוך המציאות, מתוך הרצון העצמי לגאולה, כדי שתוכל להתקיים לנצח, והיא לא תהיה כמו ברק. ברק בא וברק הולך, אבל כדי שדבר יוכל להישאר צריך לבנות את האור הזה בצורה שהאור הזה יהיה קיים, ודבר כזה יכול להיות רק בצורה של תהליך של בנייה, של שלב אחרי עשרים שלב, של יום אחרי יום, שעוד דבר ועוד דבר. אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. חשבתי היום, רשנתי את הדברים, יש באורות התשובה פרק ב' דבר נפלא מאוד, אולם לא חשבתי על זה, אבל שני הדרכים שהמהר"ל אומר זה בעצם באומן הפרטי, באומן הכללי. אומר הרב זצ"ל באורות התשובה פרק ב', יש שני זמנים לתשובה. יש תשובה שהיא באה בבריקו, פתאום מישהו רואה את האמת, והוא היה בסמינר, תסתכלו כמה מסתובבים אחרי זה, כל כך הרבה שלא אחזו את הסמינר, כמה בעיות יש היום בחברה, בחינוך היום, כל מיני ציבורים כאלה שזה רק היה ברק וזה לא נתפס בנפש. בעיות נמצאות אצל המטפלים היום והן הולכות ומתגלות, כי זה לא תהליך, זה לא אמיתי, זה משהו מלמעלה מסנבר, זה רגעי. יש תשובה שהיא ברק, ויש תשובה, אומר הרב קוק, שהיא תשובה של תהליך, של עבודה, לא של ברק, תשובה איטית. וזה מה שקורה בעולם היהודי באמת. הרצון האלוקי הוא שהגאולה תעבור כדי שהיא תהיה נצחית, כדי שהיא תתקיים אצלנו. אנחנו מדברים על תיקון עולם במלכות שדי, והיה השם למלך על כל הארץ, עולם אחר לגמרי. לא רק שאלה של יציאת עם ישראל וגאולה פרטית של עם ישראל, וכדי שזה יתקיים זה צריך לבוא מתוך הרצון העצמי של עם ישראל, שעם ישראל רוצה בגאולה, מכיר בגאולה, בונה אותה. משול הדבר לילד, למתבגר ובוגר. דברים שדיברתי בשעתו עם הרב יהודה עובדיה זצ"ל, ונמצאים גם בעניין הזה. כדי שעבודת השם של אותו ילד שנולד והאבא שלו לקח אותו לבית הכנסת וחינך אותו למצוות, הוא הלך בדרך הרגילה, כדי שעבודת השם שלו תהיה שלמה, היא צריכה לבוא מתוך בירור עצמי של אותו ילד. הוא מתבגר, הוא רוצה לעמוד על הדברים בעצמם, לא כי אבא שלו מניח תפילין או לומד תורה. כדי שזה יהיה קיים באמת שלו, הוא צריך לעבור תהליך. זוהי תקופת ההתבגרות, תקופה של בירורים קשה מאוד, עליות וירידות. למשל, בחור בא לישיבה, היום כבר אין פה, עכשיו כבר מישהו שבא יום אחד באלול, הוא עבר שלבים. הוא בא לישיבה והוא לומד תורה מתוך רצון אמיתי ללמוד, או שהוא לא לומד אז הוא הולך, אבל הוא בוחר בדברים, הוא לא עושה אותם בצורה של אונס. ולכן כאשר זה בא ממנו זה יכול להתקיים. זה חינוך. כדי לצאת מן המהלך של האילוף צריך לעבור תהליך של בירור עצמי. אפשר לעבור את זה אולי עם פחות דברים, אבל זה חייב לעבור כדי שזה יהיה שלם. מי שרוצה להעמיק, יש כאן סעיף בעמוד האחרון, מספר 11, סעיף מאורות, מאורות ישראל, זה ממש ממש מסביר מה שקורה. אולי היה צריך ללמוד רק את הסעיף הזה וזהו, כל הזמן שלנו ללימוד הזה שלנו היום. הרב זצ"ל, וזה אנחנו הולכים להיכנס לזה בשלב הבא, בנה את דרכו במבט אל הזמן על פי פנימיות התורה, ובזה הוא שונה מהרבה אחרים, וזה אולי נקודת השוני המרכזית. בלעדי המבט של פנימיות התורה אי אפשר לבאר בשלמות את הגאולה, אי אפשר להתמודד עם כל כך הרבה שאלות קשות שמקיפות אותנו כבר כמעט 70 שנה. אור וחושך משבשים בעירוביה, כפירה, שמד, אבל באמת התהליך הוא מה שאמרנו מקודם, בירור עצמי שמביא את עם ישראל לתורה באמת. וזה הסעיף הנפלא הזה מברר, והוא נכתב עוד קודם וקודם היות מדינת ישראל. מי שמתבונן אל הסעיף, וכדאי לשבת וללמוד אותו, יש איזו תרדמה שנופלת על האדם. העולם צריך להיבנות במדרגה יותר גבוהה. אני רוצה לקרוא איתכם את החצי השני של הסעיף הזה. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, הם תולדותיה של הנסירה המביאה לידי ההתאחדות הגמורה. הוא מתכוון לומר, כשאתה מתבונן ואתה מסתכל סביבך ואתה אומר גוואלד, כמה דברים נוראים יש מסביב לי, מה הנער הזה המתבגר הזה, לאן הוא יכול להגיע עוד? הנער המתבגר הזה הוא עם ישראל הבונה את עצמו, היוצא מהמצב של דבקות אלוקית, של קדומה. אי אפשר להיפרד, אומר הרב קוק, כאן מהקדוש ברוך הוא, אבל יש שלבים שזה היה בצורה תמימה, והעולם מתבגר והעולם מתבקר והעולם יהיה מורכב והעולם משתכלל, וזה לא מספיק אם זה לא יהיה שלם באמת. וזה עובר משהו, קורה נסירה, איזשהו מושג שצריך להבין אותו, אבל בתהליך הזה יש שמד, יש כפירה, יש פירודים מוחלטים, יש חוק שירות משותף, יש דברים נוראים. איך אפשר לדבר על זה גבוהה גבוהה? איך אפשר להסתכל על זה ולהסתכל ולהישאר שלם? זה רק אם מתבוננים במבט העמוק הזה. אבל לאן זה הולך? החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. יש איזה מצב של שינה, של התרחקות, שאדם יושן ולא מקיים תורה ומצוות. אדם ער לעולם בן עד בן, אדם ער לו, אדם מועד לעולם בן ער בן ישן. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. לכאן זה הולך, למצב של בירור, שלמות, קבלת הדור קיבלו מתוך רצון ולא מאונס, לא שום אונס, אלא בירור, שמי שעובר את התהליך הזה, ועם ישראל כולו עובר את התהליך הזה, הוא לומד תורה באמת. יש חיבור, אחדות משוכללת בין תורה ללומדיה. השאלה, איך מסתכלים על התהליך הזה? התהליך הזה הוא תהליך של כימה כימה. עוד יום עובר על הילד הזה, ושוב ההורים משתגעים שהוא לא קם אולי בבוקר, ואולי הוא עשה שטות אחרת. ועובר עוד יום, ועוד רגע, ועוד תהליך, ועוד חושך, ועוד לילה. והתבגרות פנימית של שלמות רצון עצמי הולכת ונבנית בעם ישראל. עם הרבה סבלנות. נראה את הדברים יותר מפורשים עוד מעט. השאלה, אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שבלשון חז"ל הוא נקרא קמעה קמעה. זה לב הוויכוח בין שלמי אמוני ישראל. הכל פסול? סיטרא אחרא? או אולי זה דיעבד? או אולי במציאות הזו זאת הדרך היחידה שהיא מלך התחילה, שהריבונו של עולם בחר בה? ודאי שזו גאולה, צריך להיות עיוור כדי לומר סיטרא אחרא או כל מיני שמות אחרים. אי אפשר לעצום את העיניים. אבל יש שתי הסתכלויות ועליהם אני רוצה לעמוד, והזמן נותן לנו ברוך השם. יש אלון, אני מראה אותו פה, את הדף הראשון שלו, שנקרא קדושת ציון. אלון הזה יוצא מהרובע, מופץ באלפי עותקים, אני קורא מלמעלה, דעת תורה בנושא ארץ הקודש, דרישת ציון על תארת הקודש, גיליון חף ניסן, התשע"ז, מופץ באלפי עותקים בכל ריכוזי היהדות החרדית. יש יהודים שהחליטו לשים את ממונם, וזה גם בעילום שם, יש איזושהי תנועה בתוך הציבור הזה שהזכרנו כאן, שאמר לי על העניין הזה אחד מתושבי הרובע בשנה שעברה, אתה מבין, הוא אומר לי, 100 אנשים ישבו ועשו סעודת יום ירושלים. נכון, זה היה בהצנע, לא היה כותרות בדגל, לא יודע באיזה עיתון. 100 אנשים ישבו, אני הקטן אומר, אז אולי לא 100 ישבו לסעודת יום עצמאות, רק 20 או רק 40, זה יהיה בהצנע, אבל זה יפציע האור הזה, וגם יגידו הלל אחר כך. אבל זה יהיה ברור קשה, זה ברור קשה מאוד, זה ברור שצריך הרבה הרבה סבלנות. וכאן במספר 9 לפניכם, הצילום של הדבר הזה, יש כאן בעמוד הראשון של האלון הזה שיצא בניסן וזימן לי אותו השם על ידי אלה המפיצים, שני דברים אני ביקשתי לצלם, רק את הראשון, שניהם מאדמור מרוז'ין. אני אקרא כי זה יהיה קשה קצת לקרוא בדפוס שלפניכם. סיפר אחד מזקני החסידים ששמע בפסח האחרון לימי חיי האדמור זצ"ל בזה הלשון: אני מפחד שהדורות שלנו לא יזכו לגאולה השלמה בדרך ניסים ונפלאות כמו שהיה ביציאת מצרים, אלא אני רואה שהגאולה מוכרחת להיות בדרך הטבע, באופן שהיה בימי עזרא, והניסים והנפלאות יהיו מכוסים ומוסתרים בדרך הטבע. אנחנו מכירים את זה, אנחנו נפקה עוד מעט ביום הזיכרון, אנחנו מכירים את זה היטב היטב. אנחנו לוחמים, אנחנו ישיבת הסדר, הקיר שלנו בוכה כאן בכניסה לבית המדרש, ודאי בית ישראל בוכה הלילה. ניסים ונפלאות בתוך הסתרים, גבורה עצומה, מסירות נפש, עם תפילין או בלי תפילין, עם הבנת שם ישראל ובלי הבנת שם ישראל, אבל הכל ניסים ונפלאות. מי שרוצה שייסע במנהרות הראל, הם יהיו מוכסים ומוסתרים בדרך הטבע כמו בימי עזרא, שלא יהיו רואים לניסים גלויים מפני שנשאו נשים נוכריות. ואני מפחד שבדורות שלנו יש ברומים יותר גדולים רחמנא ליצלן, שלא נזהרים בתרת המשפחה חס וחלילה, כל כך חייבי קריטות רחמנא ליצלן, לכם לא יכולים להשיג את הגאולה על ידי ניסים ונפלאות, אלא מוסתר בדרך הטבע. אתם שומעים? פתאום יתיישבו מלכי אומות העולם ויחליטו להחזיר את ארץ ישראל לעם ישראל. זה היה עוד הרבה לפני, והם יחליטו ועם ישראל יחזרו לארץ ישראל ויבנו את הארץ. אגם שיהיה גם אז ניסים גדולים, אפשר להכיש את מלחמת יום הכיפורים, אפשר להכיש את מלחמת ששת הימים, אבל מוסתרים ומחוסים בתוך הטבע. אחר כך יגידו, לא, ניצחנו כי היינו גיבורים. יצחק רבין אמר במלחמת ששת הימים שזה יד השם עשתה זאת? הייתי בעד סוף יומה, יומיו היה מוכן לחתום על זה. אולי כן ואולי לא, כי זה ניסים נסתרים. אתם שומעים את האדמור מרוז'ין? יש כאן עוד קטע, אותו דבר בצד שמאל. הסתכלות. ארוחים של האלון הזה, הם רוצים להראות לציבור שהם יפנו אליו את האלון, והם מחלקים את זה בישיבות ההסדר או בישיבות שלומדות אורות כל השנה. לא צריכים את זה, חיים את זה כל הזמן. זאת התורה שאנחנו גודלים עליה יום יום, שיעור שיעור. זאת הדרך שבה אנחנו חיים ומוסרים את הנפש שצריך. אבל רצו להראות שגם אדמו"רים גדולים הבינו שיכולה להיות גאולה בצד השני, בדרך השנייה, בדרך הטבע, וזו גאולה, אז דיעבד. אבל ההסתכלות שאנחנו בזמן שנותר לנו נראה, היא ההסתכלות שמען הרב זצ"ל, שאני חושב שזו הסתכלות הרבה יותר גבוהה. זו הסתכלות של תורת הסוד, שהרב קוק בונה את כל המבט שלו אל הגאולה. כי באמת נשאל שאלה, הרי אין בשולחן ערוך הלכות מדינת ישראל, הרי אין לנו בגמרא הלכות איך בונים מדינה, איך תהיה הגאולה. איפה התורה נתנה מענה? וכי יכול להיות שהתורה לא נתנה מענה? איך עם ישראל, הקדוש ברוך הוא השליך אותנו ולא נתן לנו דרך? ודאי הוא נתן לנו דרך, זה הכל בתוך התורה. אבל זה היה מוצנע, זה מוצנע בתורת הסוד. בספר אחרית כראשית, זה לפנינו, זה יוצא עכשיו במדורה שלישית, שערך הרב אריה שפירא, ומחר יהיה שיעור שלו בנושא, ביקשתי אותו. בספר הזה, שהעניין שלו הוא בעצם לברר מדברי קדמונים, בעיקר הרמח"ל והגר"א, גאון מווילנה, שזה סדר הגאולה, הוא מביא בהקדמה את דברי הזוהר הקדוש. לא צילמתי, אבל מותר להתבונן. זה ניגלה, זה לא ניסתר. לראות הרמית ולתרגם אותה זה ניגלה. את הסודות אנחנו לא בהכרח מבינים. בפרשת וישלח, על הפסוק ויומר שלחני כי עלה השחר, רבי יהודה פתח בשיר השירים ואמר, מי זאת הנשקפה כמו שחר? על הפסוק בשיר השירים. אינון ישראל בזימנה יוקימלון ויפיק מן גלותה, כשהקדוש ברוך הוא, קודש ברוך הוא יוקימלון ויפיק מן גלותה, כשהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל מהגלות, כדי נפתח לון פיתחה דנאורה דקיק זער, יפתח להם פתח סיכה, ולבטר פיתחה אחרינה דיהו רב מיני, אחר כך פתח יותר גדול, עד קודש הבריך הוא יפתח לון תרין איליין פתיחה לארבע רוחי אלמה, עד שיפתח להם שערים שפתוחים לכל רוחות העולם. וכן כל דאביד קודש הבריך הוא לישראל ולצדיקה ידיבו, אך יקולו ולאו בזימנה חדה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולצדיקים, זה הכל בדרך הזו. צדיקים תחילתם ייסורים וסופם שלווה. אומות העולם תחילתם שלווה וסופם ייסורים? הזוהר יסביר את זה אחר כך. אומר הזוהר, משל לברנש, לאדם, כי יהיו לך דברים פשוטים, והנה ההסבר לדברים. דתייאב בחשוך, אדם נמצא בחשיכה גדולה, ודיור היו בחשוך תדיר, והוא גר נמצא בחשיכה זמן רב, קלות, כדיבון להנער עלי, בעיה להפתח עלי נאורה, זהירת כאינה דמחת, ולוותה רב מיני, הדי אינרון לי כל נאורה כדקה יהוד, כך אינון ישראל, מעט מעט אגרשנו מפניך. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, אדם שנמצא בחשיכה, חי בחשיכה, גם ישראל חי בחשיכה. היהודים שיצאו מן המחנות ולא אכלו, והם הסתרו על האוכל, הם מתו. אמי זיכרונה לברכה יצאה מאושוויץ, אנחנו יודעים את הדברים, ראינו, אפשר, היה עד לפני כמה שנים מספר שמות. אי אפשר לקבל אור בבת אחת אחרי חושך. אילו היה נפתח האור בבת אחת, הברק הזה היה מסנבר ושורף את העיניים של כל ישראל. לא היו עומדים, אומר הזוהר הקדוש, באור הגדול הזה. והוא מביא כאן לפני כן הרב שפירא מדרש שוחר טוב. מה זה? מגדיל ישועות מלכו. אין הגאולה של האומה הזו, זה בשוחר טוב פרק י"ח, אלא כימה כימה. אומר המדרש, ואם תבוא הגאולה בבת אחת, אינם יכולים לסבול ישועה גדולה שהיא באה מתוך צרות גדולות. לכך היא באה כימה כימה ומתגדלת והולכת. קח את אותו נער המתבגר, תן לו רבי עקיבא איגר, איזה אור אלוקי אינסופי רבי עקיבא איגר, איזה מתיקות, איזה יופי. כמה מי שלומד רבי עקיבא איגר, אנחנו חייכים, מי שלומד רבי עקיבא איגר בסימן צדיק על כחל, איזה שמחה זאת, איזה אור זה. תן אותו למישהו שלא יכול לאכול את האוכל הזה, הוא ימות, זה יהיה לו בשבילו גיהינום. ומי שיודע וטעם את זה ובנה את זה לאט לאט לאט, עד שהוא יכול לקחת רבי עקיבא איגר הזה, הוא בשבילו זה העונג הכי גדול שיש. אי אפשר להשוות את זה לשום עונג. המבט הזה, וזה עיקר השיעור היום, כי תמיד לומדים משבת שאיפה האור של השבת נמצא בעיקר בסוף. יום כיפורים זה נעילה, אבא דרבין, אני עוסק הרבה זמן באיגרת הזו שקצת צילמנו מתוכה בדף הזה, איגרת מופלאה שכותב הרב קוק לרב חרלאפ. הרב קוק היה, האיגרת נכתבה בתף ריש עין וו פירוש הדבר למניינם 1916. הרב זצ"ל תקוע בשוויץ ובלונדון, והוא כותב לרב חרלאפ על ארץ ישראל שהוא רחוק ממנה, והוא מעמיק איתו סוד. אני כבר שעות על האיגרת הזו, מציע לכם גם לנסות, איגרת תשנ"ג. באיגרת הזו כותב הרב זצ"ל לרב חרלאפ, נאמן סודו, על הציפייה לישועה. בפנימיות התורה ומתוך פנימיות התורה, וזאת האיגרת, רק אני בחרתי מעט כדי להראות נקודה אחת. יש סופי ישועה, אלה שמתבוננים על דברים בעומק, הם מתבוננים בעומק ובאמונה, באמונת מימל של ביטול המחשבה העצמית לריבונו של עולם הגואל את ישראל, כי הוא הבעל הבית והוא לא צריך הסכמה מאף אחד איך לנהל את העניינים. וצופי הישועה הזאת הם מתבוננים בהבנה הפנימית. אולי נדבר טיפה בחריפות, זה יובן יותר. מה הבעיה? יורשה לי לסבר את האוזן. אם הכל היה הולך בהזמנה חלק, היו שואלים אותנו, היו עושים סקר דעת, ריבונו של עולם היה עושה סקר דעת קהל למעט האנשים שהיו בתשנ"ח במדינת ישראל, יודעים מה זה תורה, וצאצאים מתווכחים היום. ובקום המדינה היו ממנים את הרב שח לראש הממשלה, ראש ישיבת פוניוביץ', ראש העולם הליטאי זצ"ל, או היו ממונים לראש הממשלה את הרב צבי יהודה קוק שחי באותו זמן, בנו של מרן הרב זצ"ל. אז הכל היה פשוט, הכל היה פשוט, לא היה צריך מבט פנימי, לא היה צריך את האלה שיודעים להתבונן אל הדברים כמו שנראה תכף בפנימיות. אבל זו הגזרה של קימה קימה, זו הגזרה שזה לא יגיע ככה כמו שאמר הזוהר הקדוש והמדרש. יש כאלה ואפילו תלמידי חכמים שלא יכולים לקבל את הדבר הקשה הזה, שהוא באמת קשה. חלקם יש להם כיפה כזו וחלקם כיפה סרוגה, וקשה להם לקבל בעיות של חילול שבת, של קדושת המחנה ועוד ועוד. הוא בוודאי צריך ללחום על הדבר הזה בכל עוז ומה שבידינו, לתקן את קדושת המחנה, את פקודת השירות המשותף. אם זה בידינו צריך להילחם, וגם אם זה לא בידינו צריך למחות ולעשות מה שאפשר, ושאר דברים שיש היום, ומי יודע עוד מה מצפה לנו. אבל השאלה היא איך רואים את זה? האם צריך לשמוח ביום העצמאות? צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולרקוד בשמחה? בוודאי ובוודאי. אבל צריכים להיות אנשים גדולים. מי שרואה מבחינה חיצונית בלי פנימיות התורה, מתקשה להבין דברים רבים שנראים כסותרים. אבל מי שיש לו ראייה פנימית, הוא יודע, הוא יודע להתבונן שדרך כל הסיבוכים האלה מאיר אורו של משיח. זה הנושא שלנו. הנושא במדינת ישראל הוא ראשית צמיחת גאולתנו, הנושא הוא הבאת אורו של משיח, כי אורו של משיח יהיה שוכן מתוך המדינה הזו, מתוך המורכבות הזו והחסד האלוקי הגדול הזה שכבר קיים כמעט 70 שנה מתוך תהליך נורא והיום. והקדוש ברוך הוא רוצה שכולם ייהנו מהאור הזה, ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא מתאפק עד שכולם יבינו, עד שכולם יוכלו לקבל את השיעור הזה, יוכלו לקבל את האור הזה באמת. וזאת תהיה שלמות גדולה של גאולה, יותר כאשר הדברים מגיעים מלמטה. זו מידת הייחוד העליון. מי שלומד קצת רמח"ל יודע שיש שתי הנהגות שמנהגות את העולם, יש הנהגת המשפט, שכר ועונש, ויש הנהגת הייחוד, הנהגה האלוקית שמוליכה את העולם אל היעדים שלו. מידת הייחוד העליון פועלת כדי שכולם יזכו לאור האלוקי הגדול הזו. זו תוכנית אלוקית כזו, כדי שהרצון האלוקי ישלוט בכל. וזה כאן האיגרת הנפלאה הזו שקצת קצת מצולה ממנה בסוף העשר בעמוד הראשון, במסגרת הראשונה של עשר. יש כאן הוא מדבר על אותם צופי ישועה מתבוננים אל הפנימיות, אשר על כן אך צופי הישועה המשכילים והמזהירים כזוהר הרקיע הם המביאים את הגאולה. זה כתוב בכל הספרים, שככל שתגדל הציפייה לישועה כך תתקרב ותגדל הישועה. יודעים הם, אני הפכתי עמוד, שכל העולם הוא מלואו, כל סבכי התולדה וכל יצרי מעלליה, כמה מעללים, כמה ניסיונות, כמה קשיים, כמה מורכבויות, איזה ניסיונות הדור הזה חווה, דברים שאי אפשר לדמיין בכלל שלא היו מעולם, אינם כי אם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. בתוכו, במסתרים, הקדוש ברוך הוא עסק בורא אורו של מלך המשיח. אם הקדוש ברוך הוא היה גואל את העולם במידת המשפט, במידת הבחירה, אוי ואבוי, מי היה נשאר? חס וחלילה, מי היה נשאר? איזה אסון זה הייתה? משה רבינו אומר על הדבר הזה, אוי ואבוי. אני אעשה אותך לעם, מי יישאר? אילו מידת המשפט הנוראית הייתה שופטת, וכך הייתה באה הגאולה. זה היה יכול להיות נורא והיום יותר עמוק. אילו זה היה במידת המשפט, אז הקדוש ברוך הוא לא שולט, ברא עולם ענק ובסוף הוא לא מצליח לתקן אותו, מסר אותו לפועלים והפועלים הרסו את העולם, הרסו לו את המשחק, הרסו לו את התוכנית, אז הוא לא בעל הבית חלילה וחלילה. הרב צבי יהודה קוק היה לו ביטוי, צריך עצבים של ברזל, צריך עצבים של ברזל, כך הוא היה אומר, עצבים של ברזל צריך. יש כאן ביטוי שעליו אני רוצה לעמוד והזמן שלנו יתקצר, יש כאן ביטוי נפלא לדברים הללו. בפסקה בסוף תסתכלו, מה היעד של הגאולה? מה היעד של הגאולה? היעד של הגאולה זה לא אך להציל, בערך שמונה שורות מלמטה, את הנפש הפרטית או הכללית מסיבוכי החיים החומריים. לא זאת הנקודה. להציל. היה ויכוח. אני חושב שיש דברים שלא צריך אולי לומר, כי מהדפים שהכנתי דף אחד נעלם. היה ויכוח באחד הקונגרסים היהודים הראשונים, למה צריך מדינה? הרצל אמר שצריך להציל מאנטישמיות. אחד העם, לא מפיו הנוכחים, הוא אמר צריך מדינה כדי שהחילונים ינצלו. כי היהודי שומר תורה ומצוות, הוא יכול להישאר בווילימסבורג ובמונסי, וגם שם זה לא פשוט, שהנכד שלו יהיה שומר תורה ומצוות, יהיה יהודי, אבל הוא יכול להישאר. אבל בלי מדינת ישראל, עם ישראל היה מתבולל. כאן גם החילוני, הבן שלו יום אחד, יחזור בתשובה. את זה הבין אחד העם. מה המטרה של הכל? מה המטרה של התורה, של לימוד התורה? מה העניין? אומר הרב קוק, לא רק להציל את הנפש הפרטית וגם הכללית מסיבוכי החיים החומריים ולרוממה אל הקודש עם מגמתה. המטרה היא לא להציל את האנשים שישמרו תורה ומצוות. ודאי שכן. אבל לא זה העניין. אנחנו עוסקים בתיקון עולם. לא זאת המטרה. אלא כי אם לכונן את הקודש עצמו, לייסד מוסד ממלכת אל חי עולמים בכל מרחבי העולמים, אנחנו רוצים להכניס את הקדושה לתוך הטבע, שבית המדרש יגיע לשיינקין ולכיכר דיזינגוף, שהטבע יתוקן. לא המטרה היא עכשיו באמת שיושבי בית המדרש לבד הם יהיו עוסקים בתורה ונהנים מזיו השכינה, אלא כל המציאות תתוקן, כל המציאות יתרומם. אומר כאן, חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל מבלי לקשרו בקשר הקודש אשר לאור עולם שבאוצר חיים. עכשיו בא הקטע שהייתי רוצה פה להראות. הגמרא ביום הסמכתת אומרת, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא, שהחזירו התורה ליושנה. החזירו התורה ליושנה. איך אפשר לומר? דניאל לא אמר, האל הגדול, הגיבור, היה גבורותיו, אם גוי משתעבדים בעם ישראל. אם יש שואה, היה גבורותיו. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, זוהי גבורת גבורתו. גבורת גבורתו זה בעצם שהוא כובש את כעסו. איך אפשר להתבונן אל הדברים האלה שכאשר הרצון האלוקי לא מופיע במציאות? אומר הרב זצ"ל, לא חלישות, עיקר העניין שלי בשיעור היה להראות את השורה הזו, כל זה להכין את זה. לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא קימה קימה. כי עם גבורת גבורות, כביריות עליונה מקפת כל וממלא את הכל. שומעים? אחרי מה, כל מה שהקדמנו, איך מסתכלים על כל הדבר הזה? אומרת הגמרא, רב צבי יהודה ציין כאן לגמרא ביום הסמכתת, זה גבורת גבורות. אומרת הגמרא, את הביטוי הזה שם יש גרסה אחרת, שם גבורה, זו גבורתו. בגמרא שלנו כתוב, זוהי גבורת גבורתו. זה מה שמתגלה כאן לפנינו. אפשר להסתכל ולהגיד, נבך, כל זה הולך, אין בריכה חטאים וכל הדברים הנוראים שיש, הם שגורמים שלא נראה כמו שראינו באלון הזה. אבל הרב קוק מלמד אותנו שזה לראות במבט גדול יותר. זה לא חולשה, זה גבורת גבורות, זה כביריות. הוא השתמש בביטוי שהוא יצר, כביריות עליונה, כביר, גדול יותר מגדול, כביר. כביריות עליונה מקפת כל וממלא את הכל. לראות את כל הקשיים ואת המורכבויות ולדעת שריבונו של עולם מנהל את העניינים כדי שהם יבואו לשלמות של גאולה. זו הציפייה לישועה של אותם צופי ישועה, שהמבט שלהם הוא מבט של פנימיות התורה. כדי להסתכל על הדברים צריך להסתכל עליהם דרך הזכוכית של סתרי תורה, במבט שונה מאדמור מרוז'ין, שיכול להיות שגם הוא עסק בדברים. איך להתבונן על הגאולה שבאה בדרך של קימה קימה. הרב זצ"ל לרים את זה לגובה עליון, לראייה של אחרי שזה קיים את המציאות הזו, זאת הדרך כדי להביא את הגאולה. הראייה של החזרת התורה ליושנה של אנשי כנסת הגדולה. אז אם ככה נכון, זה עבודה לבית המדרש, העבודה של העמקה, עבודה של ברור. זה לא פותרים את זה עם פטיש, הוא כן אומרים תחנון, הוא אמרה אומרים תחנון, אומרים הלל עם ברכה, אומרים הלל בי ברכה, לא אומרים הלל. זאת לא השאלה. השאלה היא בירור נוקב ולמדני, כמו שניגשים לסוגיה, כרוצים לברר סוגיה אם זה מותר או אסור, כך צריך ללמוד את הסוגיה בעומק. איך להבין את כל הדבר הזה? לומדים אנחנו מצופי הישועה הגדולה, שיודעים שכל העולם ומלואו, כל סבכי התולדה וכל יצרי מלליה, זה צעדים שראש המלך המשיח מתגלה. מלך המשיח מתגלה בירושלים ובתל אביב ובנהריה וברכבת ובכל התהליכים ובצבא, ועם החוק הזה ובלי החוק הזה, ועם השבת ככה ועם לא השבת ככה. איזה מדינת קודש, איזה מדינת קודש. תאמרו אתם בהיגיון, אמרתי את זה למישהו, נפתחו לו העיניים, מה היום הקדוש ביותר למדינה? אדם פרטי, איזה יום בשנה בשבילו זה משהו? כולם מברכים אותו, הוא מברך אולי יום הולדת. היום הקדוש ביותר למסגרת המדינית זה יום העצמאות. תראו, נכנסים עכשיו לאי בייר עוד שעה והולכים לבכות. למה? למה? תגידו, תצעקו. כי יש שבת קודש. זה עם קודש וזה מדינת קודש. מדינה שמזיזה את היום הקדוש ביותר שלה כי יש שבת קודש, היא אומרת שריבונו של עולם הוא מעל הכל. קשה לי להתמודד עם זה, נכון? אני צריך להיאבק, אני צריכה להיאבק בהרבה הרבה נושאים. הרבה הרבה שאלות יש בדרך. הרמטכ"ל אומר, חסרים חיילים, ולכן צריך חיילות. צריך להתווכח אם זה נכון או זה לא נכון, או כל מיני שאלות. זה מורכב. ודאי זה קשה. אבל זאת מציאות. זאת מציאות שיש כאן מדינה שהיא ביסודה מדינה של קודש, של תורה, של שמירת שבת במישור הציבורי. נאבקים על זה. למה נאבקים? מאוד פשוט. מה, לשמור שבת בלי להבין? למה לשמור שבת? למה? רוצים להבין, רוצים שלמות, רוצים שזה יבוא מתוך רצון אמיתי. זה מה שריבונו של עולם רוצה. זה כמעט כמעט. זו גבורת גבורות. זה לא חולשה, זה התאפקות, זה צמצום. ריבונו של עולם מצמצם את ההופעה של האור האלוקי כדי שעוד אנשים ייכנסו מתחת למטריה של האור האלוקי הגדול, כדי שכל עם ישראל וכל מדינת ישראל וכל העולים שיבואו עם מרילה פן ועם ככה ולא ככה, היהודים יבואו לפה, הם יבואו לפה כולם ויהיו באור השם, ומתוך הדבר הזה נצמח ונראה בעינינו בעזרת השם איך והיה השם למלך הכל הארץ את אורו של משיח. ובינתיים צריך מבט מעמיק, מבט מעמיק שלימד אותנו הרב קוק, מבט של ציפיית ישועה, של צופי ישועה, של פנימיות התורה שיודעת להסתכל אל כל השאלות ולדעת שבכל הדברים האלה, אם יש נסיגות, אומר רב ציודה במספר 12 האחרון, וכישלונות ועיכובים וסיבוכים, אבל כל זה הפסקי ביניים של קימה קימה, הולכים לקראת האור הגדול, שככל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת.